כן או לא? הלימוד שלנו היום איכות הסביבה. איכות הסביבה נושא מודרני. כן? נראה שהקדמונים, בין בישראל בין בעמים, לא כל כך התעסקו בשאלה הזאת, משום שהעולם עדיין היה מאוזן במקדם. זאת אומרת, אומנם האדם לכלך וגם ישמיד, אבל ההיקף של הנזק שעשה האדם לעולם היה היקף קטן, והעולם היה מרפא את עצמו. גם אם האדם לכלך, הרי במה הוא לכלך? בזבל אורגני, מתפרק. קליפת בננה, זה אמנם לא יפה, אבל זה לא נורא, זה גם מזבל. כך ששאלת הערך של איכות הסביבה לא עלה כל כך במקדם. בדורנו, הסכנות שהאדם הביא על העולם הן כל כך גדולות, שהורגש הצורך בטיפול ממוקד בבעיית איכות הסביבה. ומאז קמו גם תנועות של ירוקים, אנשים שהנושא חשוב להם, בוער בעצמותם. איכות הסביבה זה מושג רחב, זה כולל גם הגנה על בעלי חיים מפני אכזריותם של בני אדם, הגנת הנוף, טיפול בשכבת האוזון וכדומה. והשאלה היא, עד איכן זה מגיע? כלומר, האם הטיפול באיכות הסביבה, אתם שומעים או לא? שומעים, שומעים? האם הטיפול באיכות הסביבה, האם זה גם השקפת עולם? או שמה, זה רק בעיה נקודתית. כן, אפשר להגיד, תראה, אני לא רוצה לנשום אוויר מזוהם, אז אני דואג לזה שהארובות במפרץ חיפה יתקינו לעצמם פילטרים. אפשרות אחת. או שמה נאמר שלא כך, אולי יש אפילו השקפת עולם כוללת, מעמיקה יותר, שמסתתרת מאחורי דרישת איכות הסביבה. האמת היא שיש בזה אסכולות שונות, במהלך הדברים אנחנו נעסוק בכך. אבל ראשית כל, אבא נבדוק האם במקורותינו ישנה התייחסות כלשהי לשאלות של איכות הסביבה, והתשובה היא שכן, כן. אבל לפני שנראה את המקורות, תשאל שאלה. אם אי פעם ביקרתם בשכונה יהודית שורשית, יהודים טובים, כמו שצריך, הרי זה מגעיל. השאלה היא, למה? יותר מזה, אם אנחנו בודקים באותן השכונות הקדושות, אם ניכנס לתוך הבתים, נזכה לראות שדווקא הבתים נקיים ומצוחצחים, יפים. אם כן, זה לא שאין מודעות אסתטית ואין מודעות לניקיון, אלא נראה יותר שבשכונות הקדושות יש כמין השקפת עולם מובלעת, בלתי כתובה, בלתי מובעת, איזה מין השקפה כזאת, הטובעת מן הסביבה להיות מגעילה, והשאלה היא למה. במיוחד לאור העובדה שבמקורותינו מצאנו התייחסות מפורשת לשאלות של איכות הסביבה. כוונתי לכל אותן המשניות במסכת בבא בתרא על נוי העיר. יש לנו כלל שמרחיקים את האילנות 50 אמה מן החומה. כלומר, כשנוטעים עצים מסביב לעיר, חייבים להשאיר רווח של 50 אמה. כדי שהעיר תהיה יפה, כן? שיראו את החומה, זה יותר יפה. יש גם מקום לשחק לילדים. ואת הזבלים מניחים מצפון לעיר. כן? בארץ, בדרך כלל הרוח בא מן המערב, ואז מניחים את הזבל מצפון לעיר, כך שהריח הרע מופנה כלפי המזרח. ואת בתי הקברות גם כן מרחיקים מן העיר בכיוון אחר. כן, אנחנו רואים שישנה דאגה לנוי העירוני, האורבני. ובכלל מצאנו שדברים שגם שייכים לדיני נזיקין, אבל יש להם גם השלכות של ניקיון. למשל, פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן, זה כתוב בסכת בבא קמא. פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן בימות הגשמים ולא בימות החמה. כלומר, אדם יש לו ביוב, הוא רוצה לנקות אותו. אין? זה לא כמו ביוב מרכזי של היום, פעם לכל אחד היה ביב משלו, או מערה מלוכלכת, אז מותר לגרוף אותה אל רשות הרבים בימות הגשמים, כי הגשם סוחב איתו את כל הלכלוך, מה שאין כן, בימות החמה. כן. לא, לא, זה הלכה. לא, זה הלכה. זה לא יצא טובה, זה הלכה, וכך נפסק להלכה ברמב״ם. כל הדברים. אז אני מסכים, אני מבין, הבנתי את השאלה, ואני גם הבנתי את התשובה שנתתי לך, שהדברים האלה, לפי הפוסקים, הם הלכה ולא עצה טובה. אז אם כך, בוודאי שצריך להקפיד על נויה של ארץ ישראל, של בכלל, נויה סביבה. אמרו הפוסקים, ובראשם חרן, רבנו ניסים, ברבי ראובן מברצלונה, כותב ש... כל ההלכות האלה על הנוי הסביבתי נאמרו בארץ ישראל בלבד, אבל חוץ על הארץ, אומר הר"ן, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. כלומר, אדם שיושב בחוץ לארץ הוא צריך להיגאל מן הנוף. מה, וכי עם ישראל שונא את הנוף של חוץ לארץ? מה, הקדוש ברוך הוא לא ברא? הקדוש ברוך הוא ברא. ועד רבה, אנחנו מעוניינים שאומות העולם כן יתפחו את הנוי של ארצם. אבל עם ישראל צריך להרגיש זרות, צריך להרגיש ניכור במקומות האלה, ולכן ההלכה עודדה את היהודים ללכלך, על מנת ליצור מצב של געגוע אל מקום אחר, או על כל פנים של חוסר רגיעה, הרגשה לא טובה אצל אומות העולם. אבל אז לא מובן. הלא ההלכות האלה, השכונות הקדושות, אני ראיתי שיש כאלה גם בארץ ישראל. אל דאגה, גם זאת מסביר רבנו יוסף קארו, מרן הבית יוסף, בפירושו בית יוסף על הטור. אומר, כל ההלכות האלה לא רק שנאמרו רק בארץ ישראל, אף בארץ ישראל אינן נוהגות עד שנזכה לזכות בה. עד שנשוב, אם כן, להיות הריבונים בארצנו, עד שתשוב העצמאות המדינית, כל ההלכות האלה, אומר הבית יוסף, בטלות. זאת אומרת, אנחנו מעוניינים שארץ ישראל גם כן תיראה לנו מגעילה כשהיא תחת שלטון בריטי, או תחת שלטון טורקי, או שלטון רומי, או ערבי, או ביזנטי, או יווני. אנחנו גם לא מעוניינים בארץ ישראל יפה כשגויים שולטים עליהם. הדבר הזה מצטרף לדברי הרמב״ם. הרמב״ם דן במורה נבוכים בשאלה מדוע אין נבואה בימינו. אז הוא אומר פשוט, כי אין שמחה. אי אפשר להיות נביא בלי שמחה. ואין שמחה כשאדם נתון לשלטונו של טיפש. ולכן כל זמן שהגויים שולטים עלינו, אין נבואה. ברוך השם יצאנו מזה. עכשיו, מה עם ארץ ישראל היום? אז זה תלוי. מי שמרגיש שהוא עדיין נתון לשלטון הגויים, הוא ממשיך בנאמנות רבה את המסורת היהודית רבת השנים, להפוך את הנוי למגיד. לכן זה עניין של השקפת עולם סמויה שיש כאן מאחורי הדברים האלה. יש איזה מין התרסה נגד האסתטיקה של הגויים. בדומה לזה מצאנו, זה נושא קצת אחר, אבל קרוב לזה, יש מוסד נפלא וקדוש בעם ישראל המכונה שטיבלך. שטיבלך. למה זה שטיבלך? זה מקום שבו עובדים את הקדוש ברוך הוא. והאנשים שמחזיקים את המקומות האלה, אינני סבור שהם יותר עניים מאנשים אחרים. ואף על פי כן יש כמין מסר סמוי, זה חייב להיות לא יפה, קצת שבור, קצת לא נקי, קצת לא מסודר. יש כמין, הייתי אומר, גאוות יחידה, שהמקום לא ישדר אסתטיקה של גויים. לא רוצים. וזה משמעותי. אם כן, ברור שאיכות הסביבה אצלנו, יש לה הקשר מדיני, פוליטי, היסטורי. אז אם אנחנו צריכים לשמוח ביום העצמאות, בין היתר, זאת השמחה על כך שחזר אלינו הנוי. אלא שהדבר הזה הוא קצת בעייתי. הדאגה לסביבה זאת תכונה ששייכת למה שחז"ל מכנים בשם דרך ארץ. דרך ארץ, במובן רחב מאוד, זהו המוסר האוניברסלי. זה מה שכל בני האדם באשר הם בני האדם מבינים. אז בני האדם מבינים שצריך להגיד בוקר טוב גברת מועלם, וגם בני האדם מבינים באופן טבעי שצריך לטפח את הגינה. גם עם ישראל, לא פחות מכל אומה, גם לו יש דרך ארץ משלו. נכון? לא דרך ארץ של הפלישתים. כתוב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ של הפלישתים. כי קרוב הוא, כלומר, כי עם ישראל הוא קרוב אל השם, אז לכן יש דרך ארץ משלו. יש אגב כאלה שפרשו פירוש לא מתקבל על הדעת, שדרך ארץ פלישתים הכוונה בדרך של ארץ פלישתים. גם זה פירוש. אבל כמובן, יש דרך ארץ המיוחד לאומה הישראלית. אבל חז"ל כבר הודיעו לנו, דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן מי שיש לו תורה, יש לו נטייה לבטל את הערך של הדרך ארץ עבור התורה. כן, הרבה אפשר לשמוע דרשות כאלה, זה קצת מעוות, אבל בכל זאת שומעים את זה. דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו שיש לנו תורה, לא צריך דרך ארץ. יש בזה משהו. כן, הרבה אנשים אומרים, למה ואהבת לרעך כמוך? כי זה כתוב בתורה. ואם זה לא היה כתוב בתורה, אם זה לא היה כתוב בתורה, זה לא היה קיים. זה לא נכון. ואהבת לרעך כמוך זה ערך אנושי כללי, לא צריך תורה בשביל זה. אז למה התורה אמרה את זה? כדי לעלות עם זה למדרגה של מצווה, כדי להגיע מתוך כך למדרגות יותר עליונות. אבל זה לא בא לסתור את הדרך ארץ הפשוטה. אף על פי כן, מי שיש לו תורה נוטה איזושהי נטייה של זלזול בדרך ארץ. דבר זה ראיתי, וזאת אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו וזיקה אותנו בחברה החילונית. החברה החילונית, מכיוון שאין לה תורה, מעמידה על נס את הערך של הדרך ארץ. לכן כשאנשים שואלים אותי, האם מותר לעבור באור אדום כשאין מכוניות משני הצדדים? אין, אני רוצה לעבור את הכביש, אין מכוניות, קילומטר ימינה, קילומטר שמאלה, מותר או אסור? תשובה, בחיפה אסור, בירושלים מותר. כי בחיפה זה דת. כן, אפשר לראות בחיפה, באמצע החמסין, חברת הסתדרות זקנה עם שני סלים מחכה מול כביש ריק. למה? כי זה הדת. אז צריך לכבד את הרגשות הדתיים של כל אומה. מה שאין כן בירושלים, שממילא יש מלא תורה, אז כבר מקובל שאומרים, אלא אם כן יש ילדים, כי אז זה כבר לא חינוכי. אבל זה ההבדל, כן? עכשיו, אם כן, אני אומר את זה ביחס גם למודעות לאיכות הסביבתית. זכורני בימי חורפי, כאשר ביקרתי בעיר הקודש, ימית השם יקום דמה, שהייתה עיר כזאת, דווקא בארץ פלישתים, ואז דיברו על פינויה של אותה העיר. וכבר קיבלו רוב תושבי הפיצויים ועזבו את העיר, ואז באו כמה אלפי יהודים אל העיר ימית כדי להפגין נוכחות ולהשתדל למנוע את פינויה של העיר על ידי ממשלת ישראל. ובאו לשם אלפים רבים, רובם דתיים ומיעוטם חילוניים, ונכנסו לתוך הבתים והתיישבו שם, ישבו כמה חודשים לתוך הבתים הריקים. היה מעניין מאוד לראות מה שקרה שם. אפשר היה לזהות מרחוק איזה בית הוא דתי ואיזה בית הוא חילוני. הבתים החילוניים היו עם גינות מטופחות. אנשים באו לשלושה חודשים, יאללה, מנקים, מסדרים, מטפחים. מה עשו הדתיים? למדו תורה. זאת הייתה עיר שבה אלפים למדו תורה במשך חודשים, זה מה שהם עשו כל היום וכל הלילה. אז ממילא הגינות לא היו מטופחות. זה דוגמה. ולכן יש איזה ערך גדול להופעתה בימינו של החברה החילונית, שהיא באה להשיב לנו את החוש לארץ ישראל יפה וכדומה. היה בזמנו, במאה ה-19, הייתה תנועת ההשכלה במזרח אירופה. תנועת ההשכלה זה ראשיתה של החילוניות של זמננו. אחת הטענות של המשכילים הייתה שהיהודים הדתיים הקלאסיים הם מלוכלכים. מלוכלכים. לא מקפידים על הניקיון. ובדרך בדיחות היו עונים על זה הדתיים, היו אומרים, אנחנו מקבלים את כל השס, אתם חיפשתם מסכת דרך ארץ, זה מה שמצאתם. כן. טוב, מצד האמת, גם מסכת דרך ארץ, זה חלק מן השס. כן. משס וילנה. אבל בואו נחזור לרגע אחד להלכה הזאת, המבחינה בין ארץ ישראל לחוצה לארץ. היה יהודי אחד במאה ה-19 בגרמניה, יהודי צדיק בשם הרב שמשון רפאל הירש, ודווקא מאוד אופייני, אנחנו נראה את התגובה שלו לזה מעשה שהיה, זה מאוד אופייני לשיטתו. הרב שמשון רפאל הירש היה הראשון מבין רבני ישראל שיחליט שהגלות זה טוב. זו הייתה השיטה שלו. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות לשם שליחות אוניברסלית, ולכן צריך לאהוב את המדינות שבתוכן אנחנו יושבים, ולהיות אזרחים נאמנים, למשל, לקייזר הגרמני, וכדומה. זאת הייתה שיטתו של אותו גדול בתורה, במיוחד שהוא חי את תקופת האמנציפציה, שניתן שוויון זכויות ליהודים, אז הוא אמר, הגיע הזמן לחיות בין האומות, לחיות כאזרחים נאמנים. למה אני אספר לכם את זה? כרקע לסיפור שקרה. הרב שמשון רפאל הירש פעם אחת יצא לנופש במדינת שוויצריה, שוויץ, הלוויטיה, גם שאני איך תקראו לזה. הוא יצא לשוויץ. אחרי הביקור שלו באותה ארץ יפה, הוא אמר, כשהעלה לשמיים והקדוש ברוך הוא ישאל אותי, האם הסתכלת על עולמי? אוכל לענות לו, כן, הייתי בשוויץ. זה יפה, יבול. מעשה ברב אחר במאה ה-20, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שבמלחמת העולם הראשונה נתקע שלא מרצונו, באירופה, והגיע לזמן מסוים לשוויצריה. בשוויצריה, בעיירה סנגל, הוא הרגיש שם מצב רוח על הפנים. מה שהרגיש רע. אז כדי לעודד אותו, המארח שלו, מר קמחי, לקח אותו לטיול. אמר, כבוד הרב, אני רואה שרוחך לא טובה, בוא נצא להרים. יצאו קצת לראות את ההרים של שוויץ, ואז הרב קוק התחיל לבכות. הוא אמר, ירושלים הרים סביב לה. זה ההבדל בין שתי השקפות עולם. כן, כלומר, השקפות העולם גם מביאות, באות לידי ביטוי גם בתגובה הרגשית הספונטנית. יש מה ללמוד מזה. נראה לי, אני לא בא להכריע בין הרים, אבל שהרב קוק יותר נאמן לזהות היהודית המקורית. האם מותר ליהנות מהיופי של שוויץ? איך אפשר? לא להנות מנופי ארצנו. אצלנו יותר יפה, אצלנו יותר יפה, אין מה להשוות, אין יפה נוף מסוס כל הארץ. עכשיו אני לא מכריח גויים לחשוב את זה, אבל שיהודים פחות יחשבו את זה. כן, אתה יודע, כתוב בגמרא שרבא בר חנה בא לבקר את רבי יוחנן בארץ ישראל. בדרך בשיירה שהסיעה את רבא בר חנה לארץ ישראל, בדרך היה אחד מבני השיירה שהתרגז על חברו והרג אותו. טוב, אחר כך הגיע רבא בר חנה לרבי יוחנן, סיפר לו את הסיפור. אז הגמרא אומרת, כמתמה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה תמה, איך יכול להיות שאדם מתרגז על חברו בארץ ישראל עד כדי להורגו? ועלו ונתן השם לך שם לב רגז, בבבל הוא דכתיב. לא יכול להיות שאדם יתרגז בארץ ישראל. אז רבא בר חנה אמר לו, זה היה לפני שעברתי את הירדן, כלומר בבר הירדן המזרחי זה פחות ארץ ישראל. ואז נחה דעתו, אין דבר כזה יתרגז בארץ ישראל, אין יפה מארצה. עכשיו בואו נחזור לענייננו. כשאנחנו מדברים על איכות הסביבה, על מה אנחנו מדברים? האם אנחנו מדברים רק, כן, בבקשה?
האם יש רמה בכלל אחרת היום שהייתנו,
זה פשוט אותו דבר רק שכאן יהיה יותר יפה או יותר? אני חושב בכיוון, אני חושב שאולי זה יופי כאן שגם מדבר על הנשמה, אני אספר לך סיפור. אני חוזר על השאלה כי לא כולם שמעו. אתה שואל, האם היופי כאן זה רק דרגה יותר עליונה באסתטיקה, או שיש גם משהו שמדבר אל הנשמה? אני פעם הייתי בשעה 4 בבוקר עם איזה גוי מהמזרח הרחוק בכותל, ואז הוא אומר לי, אותו גוי, יש כאן, זה אדם שהיה בכל העולם, הוא אומר לי, יש כאן אור מיוחד שאין כמוהו בכל העולם. אז אני משחק אותה רציונליסט, אני אומר, תראה, זה בגלל שעוד מעט השחר. אז הוא אומר לי, כן, אבל תסתכל איך שהגבעות שם מסודרות וזה. אמרתי לו, זה בגלל השבר הסורי אפריקאי וכל. אז הוא אומר, אתה רואה איך שהעצים פה עומדים כזה כלפי השמיים? אמרתי, תראה, זה עצים של הקרן הקיימת, הם נוטים דווקא כאלה עצים. אז הוא מסתכל עליי כאילו שאני אידיוט מושלם. ברור. יש משהו כזה. יש אנשים, במיוחד גויים, מרגישים את זה. כיוון שהם זרים לתופעה, אז הם יותר מרגישים מאיתנו את העומק של הדבר. מעשה במבקרת אומנות אחת, שאמרה לאחד מידידיי שיש לו גלריה לאומנות בירושלים. אז הוא שאל את המבקרת, אולי תבואי לבקר את הגלריה שלי, זה בירושלים. מה, בירושלים? אני לא בא. למה? תראה, אני ברחתי משם. כשאני בירושלים אני מרגישה שאני דורכת על הפנים של מישהו. טוב, יש אנשים כאלה, מרגישים את זה. כתוב בתורה אגב, שלוש פעמים בשנה ייראה את פני, נכון? טוב, בואו נחזור לעניין. כשאנחנו מדברים על איכות הסביבה, על מה אנחנו מדברים? ייתכן באמת לדבר בצורה פשוטה, רציונלית. אני אוהב לראות נוף יפה, אני אוהב שהאוויר הוא צח. אבל מסתתר מאחורי כל זה תחושה אחרת לגמרי. והיא האחדות שבין האדם לבין הטבע. אנחנו בדרך כלל, בהשפעת הפילוסופיה, מורגלים להכיר בטרנסנדנטליות, בנבדלות שבין האדם לטבע. רואים, האדם ישות מצד אחד, ואילו הטבע ישות הופכית לו. וזה גם אופייני, ההסתכלות הזאת, לדתות המונותאיסטיות, במיוחד ליהדות, שבאה להילחם בעבודה זרה. עבודה זרה הייתה במקורה הערצה דתית עמוקה של הטבע. ולכן אין פלא שכשהתורה באה להילחם בעבודה זרה, היא אומרת, את מצבותם תשברון ואת אשריהם תכרותון. מה שבעצם התורה דורשת מאיתנו כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל זה לבטל את כל התרבות הטבעית שהייתה בארץ ישראל באותם הימים, על מנת להציל את האדם מן השקיעה בתוך מעמקי הטבע. ולכן יש איזושהי רתיעה תיאולוגית כבר של היהודים מן הטבע. זה לא רק רתיעה מחוץ על הארץ, זה רתיעה מהטבע הארץ ישראלי עצמו. כי אנחנו יודעים שמי שמתמלא הערצה לטבע יכול לפתח גם חוויות אליליות, עד כדי כך שיש פוסקים שכתבו שבברכת הלבנה צריך לא להסתכל בלבנה הרבה, וגם בגמרא כתוב שלא להתבונן יותר מדי בקשת, למרות שיש ברכה על הקשת. ממה חוששים? חוששים מזה שהנפש תתמלא מיחס פגני אל העולם. אז יש פה איזושהי בעיה של היהודים, יש להם איזה תסביך קבוע ביחס לטבע. אבל התסביך הזה הוא זמני, כי אי אפשר להתכחש גם לאמת. והאמת היא שאור השם נמצא בכל, אבל לא בכל מקום אפשר לגלות את זה. יש לזה ביטוי הלכתי יפה. כתבו הפוסקים שזה לא טוב ללכת יחף. למה? מה רע בהליכה בלי נעליים? זה לא איסור, זה רק לא טוב. מה רע בהליכה יחפה? הרע זה שיש טומאת הארץ. ככה אמרו. אבל בבית המקדש אסור ללכת עם נעליים. זאת אומרת, בבית המקדש אתה נטבע להתחבר אל אותו טבע שמחוץ למקדש אתה מתנתק ממנו על ידי סוליות נעליך. או הסוליה מבדילה בין האדם לטבע, אבל במקדש אתה מתחבר. ושם אין סכנה כזאת. זאת אומרת, הדבר הזה הוא יחסי. יש כאלה שגם כתבו שבארץ ישראל אין אסור ללכת יחף, כי אפרה קדוש. וכל מה שאמרו לא ללכת יחף, זה בחוץ על הארץ. בכל פנים, יש איזה ממד של אחדות בין האדם לטבע, שאי אפשר להתעלם לגמרי ממנו, כי הרי הקדוש ברוך הוא הנותן את אור קדושתו הן באדם והן בטבע. לכן מוכרח להיות גם ביטוי, מה אתה אומר? לכן מוכרח להיות ביטוי במצוות לדבר הזה. יש למשל, כאן הבאתי, זה פירושו של רבי יוסף אבן כספי לתורה. לא כל כך מוכר, נכון? רבינו יוסף אבן כספי היה יהודי מפרובנס, מדרום צרפת, בעיר ארג'נטייר. ארג'נטייר, זה בא מהמילה כסף, ארג'נט, זה כסף. אבל גם לא אבן כספי, זה היה מקור של השם שלו. הוא היה פרשן מקורי ביותר, לומר לכם את האמת, אבל יש פה דברים מעניינים מאוד. בקשר למצוות שילוח הקן, שקצת למדו את זה בהזדמנות אחרת, אבל זה נוגע לענייננו. מפני מה התורה ציוותה לשלח את הקן? זאת אומרת, כשאני רואה כאן ציפור, ואני רוצה לקחת את הביצים או את האפרוחים, יש מצווה לשלח את האם לפני שלוקחים את הציפור, לפני שלוקחים את את הביצים. מה לא ברור שם? מה? רבי יוסף אבן כספי. כן. עכשיו הוא מסביר כך. אמר יוסף, טעם זאת המצווה מבוארת בעצמה, כטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכן לא תבשל גדי בחלב עמו, והוא להרחיק מעלינו האכזריות. זה דבר פשוט. התורה מלמדת אותנו מידות טובות. אבל כי מצורף לזו, אומר אני, כי תורתנו השלמה רצתה לתת לנו דעות שלמות, וזה להקנותנו ידיעת המציאות ככל יכולתנו. ולכן כיוונה בזה שתי כוונות. האחת, להודיענו מדרגת מציאותנו, ונמשך לזה להסיר מעלינו תכונת ההתנשאות והגאווה. כלומר, יש דבר מעניין, מה שאומר רבי יוסף בן כספי, שבמצוות שילוח הקן, שהיא מצווה סביבתית, או כמובן של רחמים על בעלי חיים, התורה רוצה ללמד אותנו שיעור בענווה, להסיר מעלינו גאווה. איזו גאווה? וזה כי ידוע, כי סוגנו הכולל הוא גשם. כלומר, ממה אנחנו עשויים כולנו? מחומר, כן, גשם, גשמיות, חומר. מי עשוי מחומר? בני אדם, גם הכיסאות והשולחנות, וגם העננים והשמש. כל זה עשוי מחומר. אם כן, החומר הוא הסוג הכולל, ותחתיו צומח. כלומר, הצמחים גם הם עשויים מחומר, אבל לא כל חומר הוא צמח. אם כן, סוג יותר מצומצם הצומח. יוצא שמה יותר נכבד, מבחינה מסוימת אפשר לומר שה... ואישיו. וזה כלל מציאות עולם היסודות. ומבואר כי המון העם יסכלו כל זה. כלומר, רוב בני האדם אינם מודעים לנקודה הזאת. אינם יודעים את האמת הגדולה הזאת שהחומר סוג כולל יותר מן הצומח, והצומח יותר מבעלי חיים, בעלי חיים יותר מן האדם. אף כי לגאוותנו נתהלל במתת שקר ונדמה שאין יחס בינינו ובין שאר בעלי החיים. אנחנו חושבים שאין קשר בין האדם לג'ירפה. האדם נברא בצלם אלוהים, הג'ירפה שום דבר. אין? אז זה טעות. אין? יש איזושהי שותפות נסתרת בין האדם ובין בעלי החיים, והדבר הזה קובע את אותו יחס של איסור צער בעלי חיים דאורייתא וכדומה. כן? אז הוא מדמה שאין יחס בינינו ובין שאר בעלי החיים, אף כי עם הצמחים, ככרוב ושאר ירקות, אף כי עם השדות. האדם חושב שהוא נבדל מזה. היה גוי אחד בשם דקארט, רשע. הוא אמר שלבעלי חיים אין רגשות. אז תלמידיו היו עורכים ניסיונות בבעלי חיים, בלי הרדמה, ניסיונות אכזריים ביותר, ובעלי החיים היו צועקים מרוב כאב, והיו אומרים אותם פילוסופים, זה כמו כשמכים בתוף, זה רעש שיוצא מן התוף, זה לא, לא כן, או? אז לעומת ההלכה היהודית שמכירה בה צער בעלי חיים. לכן, להרחיק ממנו כל השכלות הזה, ניתנו לנו מצוות שונות, קצתם בגשם הדומם, וקצתם בצמח, וקצתם בחי, וקצתם במדבר. כלומר, יש מצווה ככל דבר. עד שתחת המדבר, שהוא מן האדם האחרון, החל ודקדק בו מאוד. זאת אומרת, יש יותר הלכות כיצד לרחם על בני אדם, מאשר כיצד לרחם על בעלי חיים. יש יותר הלכות כיצד לרחם על בעלי חיים, מאשר על צמחים. וצמחים מאשר על הדומם. אבל בכל זאת, יש יחס של כבוד אל הכל. מעשה באדם אחד שטייל עם הרב קוק, ותוך כדי הליכה אותו אדם שהיה יהודי ישר וטוב כתף עלה. הרב קוק הזדעזע, כמעט התעלף מזה. כיצד אפשר לעצור את זרימת החיים הכוללת שבהוויה? איך אפשר לעשות דבר כזה? אתה מפר את ההרמוניה הקוסמית כשאתה כותף עלה. האם הרב קוק אכל סלט? אכל, נכון? בשביל לאכול סלט, ברור. העלה הזה עכשיו מצטרף אל עילוי נשמת האדם. אבל סתם ככה? זה ממש אכזריות, מה אתה רוצה עוד? לא הבנתי. אה? תגיד, אמרת משהו, כבר אתה לא רוצה. טוב, קיצור, אבל טוב, גם סלט שהרב קוק היה אוכל, זה בטח עילוי גדול, אבל סתם ככה לא. אתם רואים פה אצל אותו חכם כיצד יש פה הבנה שהצלחת בעלי החיים והצלחת האדם בסופו של דבר זה סירה אחת. כן? נוח היה מבסוט מזה, כן? כולם בסירה אחת. כן? גם בעלי חיים. וזה מקרב אותנו אל ההבנה של הערך הגדול שיש, אז זה נושא אחר קצת, לתורת האבולוציה. כן? תורת האבולוציה הדרוויניסטית הרגילה את בני האדם לחשוב שיש שותפות גורל בין האדם לבעלי החיים. זאת אחת המעלות הגדולות של השיטה הזאת. בואו נמשיך. וציוונו השם לחמול על איש, על אישי האדם מאיזה עם שיהיו. צריך לרחם על כל בני אדם כמו שקדם. רצוני לומר, בהילחמנו עם העמים זולת שבעה גויים, כן? כלומר הכנענים, זה התורה אמרה להיות אכזרי כי הם כחיות רעות וכו'. הוא מביא כאן עוד כמה דוגמאות, וכן מצוות יפת תואר לא תתעמר בה ורבים, כן? כל שכן עם האישים שהם מדתנו ואהבת לרעך כמוך. זה... מה בולט אצל החכם הזה? שמצד אחד יש אצלו הכרה של שותפות הגורל בין האדם לבין בעלי החיים, מצד שני ההכרה הזאת אינה מונעת את הכרת הדירוג שיש בין סוגי בעלי החיים. אין פה בלבול. מדוע אני כל כך מדגיש את זה? כי יש בדורנו אסכולות חדשות המכונות ירוקים, שבעצם מהוות סכנה גדולה לתרבות הדמוקרטית ולתרבות בכלל. מה שהיום כשמדברים על איכות הסביבה, מדובר בדרך כלל על אתה בוודאי לא רוצה לחיות באוויר מזוהם שיביא עליך מחלות, אז תצביע עבור מפלגת הירוקים. בנאום הזה כל ההשקפה הזאת היא לטובת האדם, אבל הוגיה הפנימיים של תורת הירוקים סוברים משהו אחר לגמרי. אחד ממייסדי השיטה הזאת, ג'ון לובלוק, כתב ספר בשם גאיה, שבו הוא טוען תיאוריה חדשה לגמרי, והיא שכדור הארץ הוא בעל חיים. הוא הבעל חיים היותר גדול ויותר חשוב שיש במציאות בכללה. טוב, זה הסברה יפה. וקיום, מה שחשוב באמת זה המשך קיומו של אותו בעל חיים גדול, כדור הארץ. ולכן, הופעת האדם על פני כדור הארץ היא דבר חולף ולא חשוב. ואם נצטרך לבחור בין המשך קיומה של החיות הביולוגית הכוללת לבין קיום מן האדם, אז שהאדם ייעלם. למשל, אותו מחבר התנגד אחרי שהיה מה שקרה בצ'רנוביל, שהייתה דליפה של הכור האטומי. אז היו כמה בעלי חיים נגועים בקרינה רדיואקטיבית, והרגו מן אותם בעלי החיים לאלפים. וכדי שבני אדם לא יזדהמו, כן? לא יצודו את אותם בעלי חיים, ויזדהמו מן הקרינה הרדיואקטיבית. אותו מחבר מתקומם, מה זאת אומרת? להעדיף כמה בני אדם על פני מין שלם של בעלי חיים? אין דבר כזה. אז פה יש כבר איזושהי שפלות מוסרית מאחורי הדברים האלה, ואין פלא שאותן התנועות מתפתחות היטב בגרמניה. מה? זה השקפה. טוב, יש לו איזה ביסוס מדעי. הוא מראה שכאילו כדור הארץ תמיד דואג לעצמו, לביסות של, החום, של, של החיים בתוכו. סימן שהאדם הוא רק פסיק בתוך זה. עכשיו, הבעיה בהשקפה הזאת, שבעצם יש פה ביטול הערך של המוסר לטובת החיים הסתמיים. ואין פלא שדווקא גרמנים הם היותר אדוקים באותה עבודה זרה, שמסתירה בחובה איזושהי אכזריות נסתרת. אתה מעריך את בעלי החיים, מגיעים לידי משפטים עממיים כמו בעלי חיים הם טובים מבני אדם. ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה מכין את השואה הבאה. לכן אין פלא גם שיש לפעמים אמירות אנטישמיות שיוצאות מקרבם של אותם האנשים, משום שעם ישראל מופיע בתור מי שהביא את המוסר לעולם, והביא גם את ההתגברות על כוחות הטבע האפלים. לכן צריך זהירות כשמדברים על איכות הסביבה, צריך תמיד להיות מודע, תמיד צריך לשמור בראש את השאלה, ועד מי אנחנו פועלים? האם זה כדי לרומם את האדם, או כדי להשפיל את האדם? נקודה שצריך לשים לב אליה. כן.
איך אפשר להגיע לשורש הטעות הזה?
איך אפשר להגיע לשורש? פשוט לקרוא את הספרים שלנו.
איך אפשר להסביר לבן אדם איפה הטעות שלו כשהוא...
השאלה אם אדם מודע לערך של המוסר. למשל, אם אדם מודע לערך של המוסר, אז אדרבה, ההשתתפות עם הטבע מרוממת גם את הטבע עצמו. מה שאין כן, אם האדם איננו מודע לערך של המוסר, אז הוא מתחבר עם הטבע, ואז האכזריות שבטבע חודרת גם דרכו. סופו של דבר. הערך של האדם עצמו זה ערך המוסר. כי מה מיוחד באדם לעומת כל הטבע כולו? ההכרה המוסרית. זה מה שמיוחד לנו. כן דווקא. מה עוד? אם אתה רק יותר מפותח מדומם, צומח וחי, אז אתה בעצם קוף משוכלל. אבל אתה לא שונה מהותית.
אנחנו חלק מהחיים,
ויחד עם זה יש בנו יסוד שאיננו בא מן הטבע אלא מן העליונים. כן, אבל אתה יכול להגיד שיש קוף עוד יותר משוכלל ממך, וזה כדור הארץ. צריך גם את זה להגיד. עכשיו, יש ספר נפלא בתנ"ך שמדבר הרבה על הנקודה הזאת. זה ספר שיר השירים. שיר השירים נאמר עליו, לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן שיר השירים לישראל, שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. כך אמר רבי עקיבא. למה הוא אמר את זה? זה המדרש רבה מסביר בשיר השירים רבה, שבכל השירים או שהאדם מקלס לקדוש ברוך הוא או שהקדוש ברוך הוא מקלס לאדם, ופה זה, אלה מקלסים את אלה, זה מקלס את זה. זאת אומרת שבשיר השירים המעלה היא הייחוד של כל השירים. לצורך זה אני צריך את אורות הקודש כרך בית. יש שם. תודה. יש, כן, הרב כאן כותב פרק מפורסם בשם שיר מרובע. שיר מרובע. מה זה שיר מרובע? יש ארבעה סוגי שירים, אומר הרב. האחד זה שירת הנפש. כן, אומר הרב כאן, יש שהוא שר שירת נפשו. ובנפשו הוא מוצא את הכל. את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. הוא מבסוט. אומר כמה זה טוב שפגשתי סוף סוף את עצמי. שמח. וזה נקרא שיר פשוט. ויש שהוא שר שירת האומה. אפשר לקבל כוס מים? פשוט. ויש שהוא שר שירת האומה. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, ואז הוא שר את שירה של כנסת ישראל. אני לא אקרא לכם את הכל. שירה שלישית, ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. יש אנשים מרגישים טוב רק כשכל העולם כולו מרגיש טוב. היה גוי אחד פעם אמר, אני מרגיש בן חורין, אני ארגיש בן חורין כשכל בני האדם יהיו בני חורין. זה נקרא שירת האדם. ויש, יעבדוך אמין. ויש, אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנסה, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים ועם כולם אומר שירה. אז זה היה יהודי אחד מתלמידי הגר"א, רבנו מנשה מאיליה, היה אומר כזה דבר, שהוא איננו מרגיש שמח כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאיננה יכולה להתקדם מפני אבן שמעכבת את דרכה. זה היה מדרגתו של רבי מנשה מאיליה. ואם כולם אומר שירה, זהו העוסק בפרק שירה בכל יום, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה אומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא? זה מדרש, יש מדרש המכונה בשם פרק שירה. שם יש תיאור של השירה של כל דבר. למשל שירת הכלבים. מכירים את שירת הכלבים? כלבים הם שרים, בואו נשתחווה ונכרה נברכה לפני השם עושה. או שור, מה הוא שר? השירה לשם, גאור, גאור. כן? או הסוסים, יש שם שירת הסוסים. מכירים את שירת הסוסים? הנה, כן, עבדים אל יד אדוניהם. כן, שפחה יד גבירתה. כן, איננו. אל השם אלוהינו, אל שיחוד נהנו. ככה כתבי, לא אני המצאתי את זה. זה כתוב. זה השירה. ושם נאמר, כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זאת אומרת, אדם שאומר את השירה הזאת, זאת אומרת שבאמת הוא חי את זה, הוא מתחבר למדרגת חיים נצחית. הוא מתחבר עם העולם כולו. יש רק בעיה אחת. יש לנו פה ארבע שירות. שירת היחיד, שירת האומה, שירת האנושות, שירת העולם. זה יפה, נכון? אבל אם תהפכו את זה לאידיאולוגיות, האידיאולוגיות תתנגשנה זו בזו. או בקיצור, זבז. כלומר, האינדיבידואליסט והלאומי והאומניסט והירוק אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, הם במאבק אידיאולוגי. אז מה עושים? צריך למצוא שיר חמישי, אבל לא שיר נוסף, אלא שיר שיאחד את כל השירים האלה. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קידושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלה. ישראל, שיר אל. אותם אותיות, ישראל, אותיות, שיר אל. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע. שיר השירים אשר לשלומו. זאת אומרת, שיר שעושה שלום בין כל השירים. למלך שהשלום שלו. עושה שלום בין כל השירים האלה. מה, אף אחד לא יוצא בכל נגד זה? נגד החור באוזון? מה? לא שומעים? הנה, הרב קוק אומר לך שהחור באוזון זה לא בסדר. אבל עובדה שהוא הזדעזע שם מקטיף העלה. מה, לחור באוזון? אז יגידו. אני מתנגד לחור באוזון. נכון? בסדר, בשביל זה אני מדבר, כדי לעורר לזה. כן. אני רוצה פה להוסיף כמה הערות חשובות. יש בגמרא, במסכת ברכות, בסוף פרק ד', אחד החכמים אומר, חציף עליי מן דצלה בביקטה. חציף עליי, חצוף בעיניי, מן דצלה בביקטה. מה זה ביקטה? הגאונים פירשו ביקטה, ביקטה. ביקטה, בית קטן. כלומר, זה לא יפה להתפלל במקום שאיננו מספיק רחב. מקום צר. זה מראה על קטנות הנפש. ככה פירשו הגאונים. רש"י, לעומת זה, מפרש אחרת. אומר, מן דצלה בביקטה זה מי שמתפלל בשדה. לא טוב להתפלל בשדה. אלא צריך מקום מוקף מחיצות. ככה פירש רש"י. מה יש לרש"י נגד השדה? ממה הוא מפחד רש"י? הוא מפחד מן החוויה האלילית. אתה מתפלל בשדה, לך תדע עם מה אתה מתאחד. לכן אותו חכם אמר חציף עליי, הוא לא אמר אסור, הוא אמר תלוי באיזה מדרגה אתה. אם אתה דוד המלך, או אם אתה בעל שם טוב, כשאתה מתפלל בשדה, אתה מתאחד עם רוח החיים של הקודש שיש שם. אם לא, אז אתה קופץ עם מדרגות שינן שלך. מה אתה אומר? כן. יש לעומת זה, ההלכה המקובלת היא שאדם צריך להתפלל במקום שבו יש חלונות. כן, זה לפי ספר הזוהר, וכך הביאו הפוסקים, שאדם צריך להתפלל במקום שממנו רואים את הרקיע. זאת אומרת, צריך שיהיה פה שני דברים. מצד אחד, מודעות לייחודיות של האדם לעומת הטבע, מצד שני, לא לשכוח את האחדות שבהוויה. לכן יש גם זה וגם זה. פסוקי דזמרה זה משהו אחר. מה שנאמר על התפילה זה על תפילת 18. אבל אדרבה, פסוקי דזמרה תגיד בחוץ. כן? זה כמו שהאריז הצל, כשהיה בכניסת שבת, היה עושה קבלת שבת מחוץ לתחום, בנחל עמוד. אתם יודעים איפה זה? בצפת שם יש ואדי משהו משהו, כזה נוף בראשית. שם הארי היה אומר קבלת שבת, והיה חוזר לבית הכנסת בתוך העיר, בכנסת השבת, ואומר לך דודי. לא עושה, אומרים לך דודי מחוץ לעיר, אין לך דודי לקראת קלה, כאילו שהשכינה צריכה לבוא מן החוץ, ואז הם נכנסים לבית הכנסת ואומרים, מזמור שיר ליום השבת. וכך נהגו תלמידי מכון מאיר ביישוב איתמר לפני שנתיים. אתה זוכר? התפללנו שם, עשינו קבלת שבת בחוץ, ומזמור שיר ליום השבת בתוך בית הכנסת. כן? הייתה חוויה מיוחדת. כן, עלינו לדרגת הארי. מה אתה אומר?
לגבי השירות האלה, זה מדרגות ועלייה של האדם, והפעלה הוא רק מודע שהוא יחיד
וזהו? לא, זה סוגים שונים של, זה סוגים שונים של אנשים. זה לא, תודה, זה לא עלייה. זה סוגים שונים. עכשיו אני רוצה רק להוסיף הערה אחרונה. יש שיר מפורסם של רבי אברהם אבן עזרא. אני אקרא בשם אשתחווה אפיים ארצה. זה שיר שנמצא בכמה מחזורים של יום הכיפורים. וזה מתחיל ככה, אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה, את נפל לפני עליון, גבוה על כל גבוהים. אפשר להבין את זה. הפשט של אשתחווה אפיים ארצה כי אין למטה ממנה, כי אין מקום יותר נמוך להשתחוות בו. אז זה מה שאני יכול לעשות, אין למטה ממנה. אבל אז לא מובן ההמשך, את נפל לפני עליון, לכאורה אתה נופל לפני הארץ. לא לפני העליון, אלא כנראה הוא רצה לרמוז בזה סוד גדול, רבנו אברהם בן עזרא, שאין זה שמו של הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, הוא למטה ממנה. כלומר, אף על פי שבאופן גלוי אנחנו רואים היררכיה בעולם, שהארץ זה נמוך והשמיים זה עליון, אבל בסתרי סתרים אור השם נמצא דווקא במקום הנמוך. לכן אומר רבי אברהם בן עזרא, אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה, ולכן שם התנפל לפני עליון גבוה על כל גבוהים. וזהו היסוד האלוהי האמיתי והמקורי לדאגה של בני ישראל לאיכות הסביבה. זהו.